זאת פתיחה למסה הזאת, קודש וחול.
איזה ספר זה?
זה ספר שנקרא אדם ועולמו, שיש פה כל מיני מסות, בסדר? אחד מהם נקרא קודש וחול, שלמיתו של דבר מדובר בדברי אגדה משיעור היורצייט שנאמרו על ידי הרב בשנת תש"ה, 1945. אז יש להניח שזה נאמר ביידיש. אחרי זה הרב כתב את זה באנגלית ופרסם את זה בביטאון שנקרא הצדק. ויש לי את זה באנגלית. שום מה חשבתי שאף אחד מכם לא יודע אנגלית, אז לכן זה תורגם לעברית. נשתמש בעברית, בסדר? אבל אם אתם מעדיפים את האנגלי, אני יכול לדאוג לזה. בסדר? עכשיו זה הנושא שלו, הכותרת מידה עליו, קודש וחול, לקראת החלק האחרון שלו, הרב גם עובר לדבר על בענייני תשובה. אז מתוך תקווה שאנחנו נשרוד או שנחזיק מעמד לראות את רוב המסה, אז אני מקווה שעוד בתוך חודש אלול, או לפחות לקראת יום הכיפורים, נראה את החלק האחרון שעוסק בתשובה וביום הכיפורים. בסדר? עכשיו, הפתיחה של המסה היא, למי שמכיר קצת את התורות של הגריד, היא מאוד לא מפתיעה. הוא פורס, עזרא אסר עליי לקרוא, נכון עזרא? אסרת עליי לקרוא בפנים. אני צריך לדבר על מה שכתוב, לא? זה היה הסכם שלנו.
אם אתה מביא את זה רק באותו יום, אז...
אז מותר לקרוא. אחר כך, אני לא רוצה... אני אסכם לכם בקצרה את החלק הראשון, והייתי שמח לקרוא יחד, להתחיל לקרוא מעמוד 145. אבל ארבעת העמודים הראשונים של המסה, הרב פורס בקצרה דברים שמופיעים בעוד הרבה מאוד מקומות בכתביו. זה נמצא באיש ההלכה, שהוא קצת לפני המסה הזאת, פורסמה בתש"ן דלת שנה לפני כן, והוא מדבר על זה, למדנו פה את זה יחד, ועל אהבת התורה וגולת נפש הדור, ובעוד מקומות, וכל המקומות האלה הרב יוצא נגד התפיסה הרומנטית של הדת, יוצא נגד התפיסה שהדת היא המפלט של האנשים שיש להם צרות, שהדת באה לפתור את הבעיות של האדם, הרב בעד התפיסה הדיאלקטית של הדת, או ליתר דיוק, הדת באה לאתגר את האדם, היא באה לדרוש ממנו דרישות, היא באה לרומם אותו, היא באה לדרוש ממנו להקריב קורבן. ואתם יכולים ככה לרפרף, בסדר, היות וזה ישלח רק היום, בסדר? אתם יכולים לרפרף וגם לראות כנגד מי הוא יוצא, כן? כלומר, הוא כותב בפירוש את השם של וויליאם ג'יימס, בספר המניח שחלק מכם מכירים אותו, החוויה הדתית לסוגיה, Varieties of Religious Experience, בעלך, בסדר? שתוק לגופו.
כן.
אז ג'יימס שם מביא את התיאור שלו ותאר איך הדת, קורא לזה הדת של בעלי האופי השמח. איך הדת באה לתת לאדם פיתחון, לתת לו שריון, סליחה?
Opium of the masses.
כן, opium of the masses, תקראי לזה. כשאפשר גם לקרוא לזה, והרב מביא את זה פה, תהילים חף ג' השם רואי לא אחסר. כן? וכנגד זה, הרב יוצא בקריאה הפוכה. הוא מתאר, אני בעמוד 142, חוויה הדתית עמוסה באתגרים מתמידים ובסכנות. כאשר מוצא האדם את האלוקים, אין הוא מקבל מעת הבורא שחרור מחובותיו כלפיו, כי אם עד רבה חובות נוספות, הדת מעשירה את החיים, מעניקה להם עומק וחזיונות מרובי ממדים, אבל הוא מדגיש, לא תמיד היא מעניקה לאדם נוחות והרגשת נועם, המצביעים בדרך כלל על שטחיות ודעה נמוכה. המשוואה של חיים מאושרים ועשירי חשיבה כאחת אינה נכונה. ספרת הקדושה הרבה יותר מיוסרת ורצופת אתגרים מאשר ספרת החילוניות. כן, וכאן הוא יוצא נגד האנשים שמוכרים את הדת כפתרון לבעיות. בעמוד הבא, אני מדלג ל-143, הוא יוצא לא רק נגד חכמי דת שמוכרים לאנשים עושר, הוא גם מנגיד בין האידיאל של המוסר היווני, שהאידיאל שלו זה האישיות ההרמונית, לעומת האידיאל היהודי שהוא קורא לו אינו דווקא יחיד הרמוני המעוצב על ידי עקרון האיזון, כי עם הנפש המתייסרת והרוח הסוערת המרחפת בין שמיים וארץ. כן, הוא מביא פה את הדוגמה שמשה רבינו שרואה את הסנה בוער, שמחד גיסה הוא מכסה את פנה מתוך פחד, ומאידך גיסה הוא נמשך על ידי כוח מסתורי, הוא מתקרב לאט לאט. כן, זו אינה הרמוניה. כן, במילים מאוד פשוטות קוראים לזה דיאלקטיקה. כן, או בסיכום, איכשהו מסכם את את הדברים, אני קורא ב-144, אכן זאת ידענו מתוך הניסיון, הקדושה מרוממת את האדם, לא על ידי שהיא מעניקה לו הרמוניה וסינתזה, איזון וחשיבה מאוזנת, כי אם על ידי שהיא מגלה לו את אי ההיגיון והדר הפתרון לחידת הקיום. הקדושה אינה בבחינת גן עדן, כי אם פרדוקס. הסיכונים המעורבים בספרת הקדושה הם הרבה יותר חדים וחריפים מאלה המצויים בספרת החילוניות וכו'. כן, עכשיו, הדברים האלה הם לא דברים חדשים. מוכר לכם, נכון? לא? מוכר, כן. אז בוא נתקדם, כן.
אז כל זה כל
כך
מוכר לנו.
אז למה אני קורא את זה איתכם? לא יודע.
חס ושלום.
שמינדי, שהיא חדשה.
זה כל כך מוכר. שאלה, זה קצת חדש. אבל איך זה נשמע לגיל ה-20 היום?
גיל ה-20 היום, למרבית ההפתעה שלך, אוהב את זה.
אוהב את זה?
כן.
אתגר.
לא.
כאילו חשב...
בוא נשאל שאלה אחרת. עזבו רב סולובייצ'יק, מה הם אוהבים ברב נחמן כל כך? מה יש שם? מה יש שם שכל כך אוהבים? אז יש שם שני דברים שאני חושב שהם אוהבים. יש פה אבא לילד שלומד בישיבה תיכונית שיש שם הרבה רב נחמן, אבל מה הוא הסביר לכם פעם מה יש בזה? בכלל
הוא לא
מבין מה יש להם. טוב מאוד, הוא צודק. כן, אבל מה יש להם? מה הם אוהבים? מה הם אוהבים ברב נחמן כל כך? זה עזרא אומר את האמת. לא, ומה הם אוהבים שם כל כך? זה לא רק זה. זה לא רק זה. יש שם שני דברים. יש שם שני דברים שהם מאוד אוהבים. דבר ראשון, עזרא אומר, בצדק, אני חושב, שרב נחמן מכיר את הבעיות של הבן אדם. הוא פסיכולוג טוב, והוא יודע שהאדם כל הזמן מתמודד עם קשיים ועם כישלונות. ובמקום לדבר על ערכים לאומיים גדולים ולמשוך אותך לזה, הוא פשוט מדבר על החיים קודם כל האינדיבידואליים שלך, ובעיקר הוא מדבר על הבעיות שלך.
התיכאון.
נכון. ומה הדבר השני שהוא גם מציע?
שמחה.
או הייתי אומר, הוא מציע הדרכה איך להתמודד עם הבעיות. יש לו איזו הדרכה שם. זה פסיכולוגיה של המאה ה-18, זה קצת עתיק, אבל עובדה שזה זה, זה, זה מדבר לאנשים אחרי 200 שנה, זה אומר שיש בזה, יש בזה משהו. כן, נכון, אי אפשר להתכחש.
אז כאן הוא מייצר
דיכאון.
הרב נחמן פותר את הדיכאון, הוא מייצר דיכאון.
אז אני אגיד לך, אתה צודק, אבל הם פשוט עסקים בדיכאונות אחרים. הדיכאונות שרב נחמן מטפל בהם זה הדיכאונות של היום יום. זה מאוד מנדן, כאילו, אני לא רוצה לפגוע. אני לא מסתדר עם אשתי, ואני לא מסתדר עם הפרנסה, וזה קשה לי. זה מה שהם אוהבים, כן? זה הדיכאונות של רב נחמן, החיים הקשים. שהרב סולובייצ'יק, הוא חי באמריקה, החיים שם די נעימים, נכון? יש בתים גדולים, מכוניות גדולות. הרב סולובייצ'יק לא מדבר על קשיים כלכליים, הוא לא מדבר על קשיים מהסוג שיש בכתבים של רב נחמן. על איזה שוג קשיים הוא מדבר? אתה צודק. אקסיסטנציאליסטים, על חוויות רוחניות, על משמעות, על דברים כאלה. עכשיו, אתה צודק ב-100%. לפעמים, כשאתה קורא חלקים מסוימים בכתבים שלו, הוא פונה לאנשים שהוא חושב שהם רדומים מבחינה רוחנית, והוא מנסה לעורר אצלם משהו שכמין אורי ישנים כזה של חודש אלול, שהתחיל להיות עם מודעות רוחנית. התורות של רב נחמן הם לא גורמות בן אדם דיכאון או בעיות, הם פונות למי שכבר יש לו את זה. כן? אז זה אני חושב שיש קו, יש צד שווה ביניהם, ששניהם תפסו את האדם כיצור דיאלקטי, מסוכסך, מתקשה, תבחרו איזה מילה שנוכל לכם. אבל כאמור, הם לא מדברים על אותם קשיים. עכשיו, אצל שניהם גם השיח מאוד מאוד פרטני, מאוד אינדיבידואלי, פחות לאומי. אצל רב נחמן הלאומיות עוד פחות מאשר אצל הסבא, אצל הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק היה, יש התייחסות גם לכלל, לציבור, הוא גם התייחס לבעיות השעה מההיבטים הלאומיים. אצל רב נחמן, אני לא בקיא בכתביו, אבל פחות נמצא. כן, רב נחמן על ארץ ישראל, מה הוא רוצה לעשות באותו יום, אתם יודעים? פעם שהוא הגיע, מה החליט שהוא יעשה? אפשר לעזוב. למה? למה? לכן כולם עושים לאומן, כן. אבל למה? אז אומרים הפרשנים שלו, כי אצל רב נחמן ארץ ישראל הוא לא מקום שצריך לחיות בו. זה מסמל את את השאיפה למסע, את השאיפה להגיע למקום יותר טוב, יותר גבוה. אז ברגע שהגעת,
נחתי.
אבל אין לאומיות, אין ארץ ישראל, זה לא קיים שם. עכשיו, היום יש גם דור ארי שהוא לא מחפש את הלאומיות וכו', הוא קצת עייף מזה, כן? הישראלים החדשים, אנשים רוצים רמת חיים, עוד כמה דברים. בסדר, זה לא מה שזה רע, כן? אבל שפה אחרת. לכן, האם נוער היום מתעניין בספרים האלה?
לייצר את ה-existential crisis.
זה לא מדבר עליה. זה לא, אבל זה שיש מודעות שיש משברים בחיי אדם, שאדם מתמודד עם כל מיני קשיים, שצרב סולובייצ'יק הגדול המשברים האקסיסטנציאליסטיים זה החרדה מהמוות, מהחידלון, מהכיליון, שיום אחד לא נהיה. כן, האם נער בן 19 חושב שיום אחד הוא לא יהיה? לא, בטוח שהוא יהיה תמיד.
לפני צבא, אולי
שם.
הוא לא חושב את זה. הוא לא מדמיין את עצמו לא קיים, כמו שדרך אגב גם אנחנו בגילנו לא מדמיין את עצמנו כלא קיימים. זה לא... אחרת היינו מדוקאים כל היום, לא? כשהוא כתב את זה, הוא היה צעיר ממני. כשהוא כתב את זה, הוא היה בן 42, כן. צעיר. אבל פה אין פחד למוות במאמר הזה. אבל אני יכול להראות לך בשנות ה-60 כמה הוא כתב על הפחד מהמוות. וואו, כאילו. אחרי שהוא היה חולה. גם לפני שאשתו נפטרה. אחרי שהוא היה חולה. הוא מתאר, קראנו את זה פה יחד לפני שנה, שכאילו את החוויה הזאת, שאתה חולה במחלה ממארת, ואתה מבין שאתה באמת יכול למות, כן? אתה בעצם מבין שזה נכון מה שאומרים לך, שיום אחד לא תהיה. וואו. הוא מתאר כאילו מה זה עושה לך, זה מטלטל את כולך. אז הוא מדבר על זה המון, המון, כאילו.
מה שיכול להציע לנוער, אני פעם סיפרתי למישהו בעבודה על רב סולובייצ'יק, ולמד מהפיקוק הזה, ממש רב סולובייצ'יק היה מסתדר מצוין בהייטק, שיש הרבה סתירות בחברה שלי, בגלל אינטרסים, זה חברה ענקית, אז רב סולובייצ'יק יכול ללמד גם את הנוער, איך להתמודד עם סתירות שיש.
הבעיה שהוא לא פותר את כולם, בסדר?
אומר, אפשר לחיות איתם.
בדיוק.
מייצר יצירתיות, את הקונפליקט, זה מייצר את כל...
אני באמת חושב שההשפעה שלו על ידיעות ארצות הברית לא הייתה כי הוא נותן להם פתרון לבעיות שהטרידו אותם. בספק בעיניי, אם היהודי האמריקאי הממוצע בכלל ידע את הרעיונות שלו, גם אם הוא שמע אותם, הוא הבין אותם. ספק בעיניי. אז מה הוא עשה להם, איך זה עבד? הם ראו דמות שהוא גם גאון בתורה והוא גם כליל המדעים והוא כנראה אפשר להיות שניהם, אז בסדר, זה מרגיע. אבל אני לא חושב שזה הרעיונות שהרגיעו אותם פה. לא, בסדר. בכל אופן, אנחנו נעצור כאן, בסדר. מה שאני מציע לפעם הבאה, אחרי שהוא גומר עם המבוא כל כך מפורסם הזה, הוא עובר לדיון בתכנים של הקדושה, והוא עוסק באמצעות התבוננות במושגים הלכתיים, בעיקר במושגים של פיגול, שיש חוץ למקמו וחוץ לזמנו. אז הוא מדבר על החשיבות של הקדושה כתחומה על ידי מקום מסוים ועל ידי זמן מסוים, מה שאנחנו מכירים כקדושת מקום וקדושת זמן. בסדר? אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נעסוק בתודעת המקום. עזרא, תקרא את זה, ואז נדבר על זה, אוקיי? ואחרי זה נדבר על תודעת הזמן, בסדר?
יהיה בחוץ לארץ.